תום כהן. תום, והפרק היום יעסוק בשבירת מיתוסים שקשורים לכניסה להייטק. בחרתי בך כי בעצם אתה שברת את אחד מהמיתוסים הכי מעניינים, וזה שברת למעשה שני מיתוסים. הראשון זה שדאב-אופס זה לא תפקיד של התחלה, והמיתוס המעניין השני זה מיתוס התואר. אז אני אשמח לדבר איתך על שני המיתוסים ושנתחיל לצלוט מיתוסים על האש. ורגע לפני שנתחיל לעשות את זה, זה נראה לי יכול להיות מאוד מעניין וטעים. תספר קצת על עצמך.
אז אני תום, אני בן 24. אני עובד בהייטק 3.5 שנים, למרות שההתחלה לא הייתה כל כך הייטקיסטית. תשמע, אני כרגע היום אני עובד בתעשייה בלי תואר, כאילו לא הייתי באיזה 8200 באיזה יחידה צבאית, כאילו לא בגרות מפוצצת או משהו כזה, ובתכלס כאילו מה שבאמת עזר לי, בסדר, זה היו לי כמה חברים בצבא ששירתו ביחידות באמת באמת נחשבות, כאילו, ותשמע, ובסופו של דבר באתי וחשבתי אז אמרתי כאילו אוקיי, הרי מה הם עושים הרי בצבא? בצבא בסופו של דבר הם יושבים ולומדים חצי שנה בערך, ויש הרבה מאוד נושאים שהם לומדים שהם לא, הם לא משהו, בוא נגיד את זה ככה, הרבה נושאים שהם לא רלוונטיים לתעשייה. אז אמרתי, טוב, כאילו, היה תקופת הקורונה, בדיוק הייתי חייל, השתחררתי, הייתי ממש כאילו על סף השחרור מהצבא כבר, וכאילו אמרתי, טוב, יש לי בעצם שתי אופציות, או שאני עכשיו לוקח את החיים שלי, ואני עושה כמו כולם, אני הולך עכשיו, אני משחק במחשב, ולא יודע, אני אוכל שטויות, ונשאר עד שש בבוקר, כאילו, או כאילו שזה מה שכולם עשו באותה תקופה, ראו סרטים, שיחקו במחשב, יצאו...
איפה שירת?
סתם הייתי בתל השומר ג'ובניק, לא משהו רלוונטי.
אוקיי.
או שאני מחיד שאני לוקח את החיים שלי עכשיו קצת קדימה, לומד מקצוע שמעניין אותי. ובהתחלה כאילו תאמת שלא יודעתי מה אני רוצה, הייתי במדעי המחשב בתיכון, ותאמת שפשוט נשארתי מזה, כי עברתי לכלכלה ואז גיאוגרפיה, כאילו באמת, רק פשוט כדי להדגיש לכם כמה הסיפור שלי, כאילו כביכול אירוי, למרות שזה לא כזה קשה ולא כזה מסובך. ובתכלס, מה שקרה זה שהתחלתי לחפש את כל מיני תפקידים. לא אהבתי לכתוב קוד, לא נהניתי מזה כל כך, אבל כן מצאתי בזה טיפה כיף, ובסוף הגעתי לתפקיד הדאב-אופס, אחרי עם חברים בצבא, אחרי שקראתי, ישבתי, למדתי פייתון. תשמע, השקעתי הרבה מאוד זמן, כי למדתי ולא ידעתי בדיוק מה צריך, ואחרי זה באתי ולמדתי לינוקס, ואז אחרי זה כאילו AWS, כאילו שזה הפאבליק קלאוד של אמזון, ודוקר, וקוברנטיס, וג'נקינס, וכל מה שצריך. ואז כאילו, אתה יודע, הייתי מוכן לעבודה. התראיינתי לאיזה חברה. נכנסתי אליה, אני לא אגיד את השם כי אני לא רוצה פשוט ללחך בתעשייה, סגרנו על איזשהו סוג של שכר התחלתי, משרד דאב-אופס, בסדר? משרד דאב-אופס ראשונה. היה שם שבוע ממש ממש טוב. בסוף כאילו הייתה, אחרי שבוע הייתה איזושהי משימה, שפשוט, אתה יודע, לא הצלחתי אותה. תשמע, אחרי הכל הייתי ג'וניור, לא הצלחתי לדלבר תוך יומיים. יצא לקח לי 4 ימים. ואז כאילו, בגלל שלא חתנתי עדיין על חוזה, עוד פעם, כי הייתי ג'וניור, אז רק רציתי שמישהו יעסיק אותי, והאדם אמר לי, תקשיב, אני יכול לשלם לך X, אני יכול לשלם לך X פחות 3,000. עכשיו, ה-X פחות 3,000 זה היה כאילו פחות מהשכר מינימום. סלבה, עכשיו, באותו זמן, כאילו, זה היה נראה לי כאילו אבסורד, אז נכנסת, פשוט באתי והתפטרתי.
אנחנו עוד מעט נדבר על מיתוס הכסף, זה היה מעניין.
לא, תשמע, בסוף כאילו, בסוף בדיעבד, בתכלס הייתי צריך להישאר שם. אני אומר לך את זה כאילו חד משמעית, גם אם הייתי מרוויח את הסכום כסף הזה, שעוד פעם, אני לא רוצה, לא אומר מספרים, אני לא רוצה להגיד את החברה, כי אתה יודע, הוצאה דיבה וכולי.
לא, גם לא צריך, גם לא צריך. המטרה של הפודקאסט ללמד.
כן, אחרי זה נכנסתי למשרד סיסטם לינוקס, ישר ניהלתי שרתים בחברה פרטית, זה לא החזיק הרבה זמן, הייתי שם כמה חודשים בודדים, ואז נכנסתי למשרד דאב-אופס בפעם השנייה. אז כאילו הפעם הראשונה לא מחשיב אותה אפילו, כי זה היה שבוע וחצי, וזה פשוט כאילו, ראיתי את הבעיות שהיו עם המעסיק מההתחלה, ואז נכנסתי, עבדתי בווייבס אודיו, כאילו, ותשמע, משם זה באמת היסטוריה, זה לבוא ולהתפתח, לא הרווחתי הרבה כסף בתחילת הדרך, היום יכול להגיד לך שזה חד משמעית הרבה יותר, אבל אני חושב שהבעיה היא של הרבה מאוד אנשים, זה שהם לא מבינים שצריך להיכנס בכל מחיר. כאילו עוד פעם, גם אם אתה מקבל 6,000-7,000 שקל בהתחלה, בסוף כאילו, אתה מסתכל
שנה, שנתיים קדימה, אתה תכפיל את המשכורת שלך פי שלוש. בסדר, אם אתה טוב ואתה יושב ולומד ואתה לא רק מחפש לחפף, זה יקרה.
כן, אני עוד רגע, אני אדבר על, על מה לדעתי צריך להסתכל, אבל אם באמת הבעיה היחידה במשרה זה המשכורת שלה, אז לא לפסול על זה. במיוחד אם אין עוד הצעות.
תשמע, אני אומר עוד פעם, הייטק, כאילו, זה החזר השקעה יחסית מהר, בסדר? תוך שנה, שנתיים, כאילו, יש לי חברים ש... לא יודע, יש לי חבר, גם מהנדס תוכנה, משרה ראשונה הרוויח 9,000, משרה שנייה 24,000. כאילו, בסדר, הוא היה שם שנה, אוקיי, קראת תחת, אבל בסוף כאילו, אתה מסתכל ואתה אומר, תקשיב, זה חד משמעית שווה את זה, כאילו.
בטוח, אני מסכים. כן. אני עוד מעט אסביר מתי יש לי סייגים. ואני מסכים שלא צריך לפסול על כסף, בטח לא משרה ראשונה, ושתמיד אנחנו צריכים לחשוב על המשכורת לאורך החיים, זה... במונחי השקעה, אני משקיע 5,000 בחודש עכשיו, או 6,000 בחודש עכשיו, מה שאני מרוויח פחות, כדי לקבל עוד שנה, שנתיים, שלוש, לכל החיים, 20,000 יותר, ברור שזה שווה.
אני גם אגיד שכאילו, אתה יודע, בסוף אנשים מחפשים להיכנס להייטק כמה שיותר מהר עכשיו. אם זה ייקח חצי שנה, או 8 חודשים, שווה כאילו לחכות, כי בסוף אנחנו מדברים פה על קריירה של, תשמע, אנשים מתחילים בגילי ה-20, עם הפנסיה היום זה 67, זה כאילו, אין עניין של למהר יותר מדי. אני פשוט, שאני הסתכלתי בזמנו, כאילו, האם כדאי לי לעשות תואר או לא, כי אמרתי, אוקיי.
אז רגע, כן. אנחנו קצת קפצנו. בואו נתחיל לדבר על מיתוסים, ואנחנו נתחיל באמת במיתוס הראשון, טוק 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 טוק, תואר ראשון, חובה או לא חובה, ובואו נשרוף קצת את המיתוס הזה, האם חובה תואר?
חד משמעית לא. כאילו, אני יכול להגיד לך שנחשפתי, כאילו, היום אני עובד עם הרבה מאוד אנשים, אני רואה שכאילו, תשמע, הרבה אנשים אין להם תואר. כאילו, תשמע, הרוב, אתה יודע, לקחו איזשהו קורס במכללות הגדולות. יש כאלה שיצליחו, יש כאלה שלא יצליחו. כאילו, זה בגדול. לא חייב, תשמע, עוד פעם, הקטע הזה שאתה עושה, נגיד, תואר בטכניון או משהו כזה, אז זה שם אותך בנקודה מול המעסיק, בנקודה הרבה יותר גבוהה. בסדר, מבחינת מסע ומתן, הרי בסוף כאילו רעיון עבודה זה אתה בוחן את המעסיק והוא בוחן אותך, כאילו. אז אני בתחילת הקריירה לא יכולתי ללכת לפייסבוק או למייקרוסופט או לגוגל, בסדר? מי היה שם עליי? לפחות בתחילת הדרך. אבל אני חושב שזה עניין של, תשמע, בכל דבר יש את ההשלכות של זה בקטע החיובי ובקטע השלילי, אבל אני חושב שזה תלוי מאוד, בסדר? אם אתה נכנס להייטק, בעד, תצבור את הניסיון אם אתה לא עושה את התואר, אבל תשב ותשקיע בעצמך מחוץ לעבודה, אוקיי? כי אני אסביר איזה טיפ. אני חושב שאם אתה מתכנן להיכנס להייטק בלי תואר, סבבה, לך, תעשה את זה, תעבוד שנתיים, שלוש, תצבור ניסיון, ואז תחליט מה אתה עושה. אם אתה רוצה להתקדם מקצועית, בסדר, ולהישאר רלוונטי, אתה צריך להמשיך ללמוד הרבה, או שאתה יודע, אפשר אחרי זה ללכת לעשות תואר במערכות מידע, סתם כדי שיהיה לך עוד מקדם ביטחון. כי אני כן חושב שזה חשוב לאנשים מסוימים שיהיה להם את המקדם ביטחון, אבל לא צריך תואר, חד משמעית.
אוקיי. אני אגיד גם את דעתי. אז קודם כל אני מסכים בגדול. עובדתית, אנשים נכנסים, איך אני יודע את זה? בואו נראה רגע בוגרי יחידות מאוד נחשבות, שהיו בתפקידים והם בדרגת קצין, שהיו בתפקידי ראש צוות או ראש קבוצה בצבא, ושאין להם תואר, אתם תראו שהם נמצאים בחברות נחשבות, או נמצאים בתפקידי ניהול בכירים בסטארט-אפים, אתם תראו שהם הקימו סטארט-אפים, אתם תראו שעובדתית זה מצליח במציאות, ואם זה מצליח, משהו עובד במציאות, אז התעשייה מתישהו לומדת אותו, במיוחד תעשיית ההייטק. לומדים את זה, מבינים שיש פה, אוקיי, מישהו שהוא אנטי פאטרן, אין לו תואר והוא עדיין מצליח, זה פשוט מצליח. עכשיו השאלה, אם אתה לא בוגר, אם אנשים לא בוגרים של אותן יחידות, איך הם בכל זאת מצליחים? אז האמת היא שפה יש הרבה מסלולים. מסלול הראשון זה אנשים שצברו ניסיון בחברות פחות נחשבות. מסלול שני זה אנשים שנכנסו לתקן של
מתמחה,
לתקן, נגיד. לתקן מתמחה. סוג שלישי זה, לפעמים יש בחברות גם נחשבות, פשוט העסקה דרך קבלן, או העסקה לפרויקט, או העסקה להחלפה למשרת אם. יש פה כל מיני אפשרויות בעצם להיכנס למשרה הראשונה. והקידום הכי נפוץ שאני מכיר שהוא באמת מקדם, באמת הדבר הכי, הכי טוב בעולם, קידום פנימי. זאת אומרת, בן אדם מגיע לתפקיד א', נמצא בחברה חצי שנה-שנה, ופשוט מקדמים אותו. תפקידים הרבה יותר נחשבים. רואים את זה למשל ממשרות נוק, או ממשרות סיסטם.
או משרות QA.
או משרות QA, נכון. אבל אני מדבר על קידום בתוך החברה. בעצם אתה מגיע לחברה שיש בה פשוט קידום פנימי.
וואלה.
אז פשוט תשימו לב לזה, יש הרבה אפשרויות כאלה. אז נראה לי צלינו את הנושא של התואר.
כן, כן, אני חושב ש... תשמע, עוד פעם אני אומר, זה מביא לך נקודה פתיחה הרבה יותר טובה, אבל בסוף שאתה מסתכל על הפרקטיקה...
רגע, אז אני רוצה לגעת בזה, אני לא...
אבל אני אגיד לך מה, שאתה מסתכל כאילו גם על התוכן, בסדר? כן. אני ניסיתי לעשות את הקורסים של המתמטיקה.
כן.
אתה אומר... תשמע, אני כאילו, אני כבר, זה היה לפני שנה, אני הייתי בתעשיית הייטק, אני כותב קוד, אני עושה דברים מסובכים, אני מתעסק בפרודקשן, ופתאום אני רואה אלגברה ליניארית. אין קורלציה בכלל בין המתמטיקה לבין התכלס.
לבין פיתוח תוכנה ספציפית,
כן. לבין פיתוח תוכנה, תשמע, כאילו, בסוף...
מפתח תוכנה לא צריך לדעת מתמטיקה ברמות האלה. גם לא ברמות הרבה יותר נמוכות.
כאילו, וחשוב לי להגיד למי שמאזין, בסדר, שהמטרה היא של מתמטיקה, זה לבדוק את ההבנה הלוגית שלך. בסדר? אז כביכול, כל מי שיודע מתמטיקה יודע לכתוב קוד, אבל זה לא באמת מדויק.
אני רוצה לדבר על נושא נקודת הפתיחה. בעולם שבו אני יכול לקחת מכונת זמן עכשיו, לשלם את ה-X כסף ולעשות את המאמץ, לעשות תואר ראשון, בשעה, לממש לקבץ את כל המאמץ, אני לא אומר לו להתאמץ, אבל לקבץ את זה לשעה אחת, וללחוץ על כפתור, זה מצוין, אני באמת מסכים שיש פה אקסטרה נקודות, אבל בן אדם שעושה תואר, בינינו הוא בזמן הזה פשוט לא עובד. זאת אומרת שהוא זה בן אדם עם תואר ובלי ניסיון, הרבה פעמים, לבן אדם עם ניסיון, אולי קצת פחות נחשב, בלי תואר. אז אין תשובה כלכלית, מתמטית, מדעית, לשאלת התואר ראשון, האם אבסולוטית זה שווה או לא שווה, אבל באופן כללי, אם אנחנו יכולים להעריך ולנחש ששלוש שנים מהיום אנחנו נהיה עם תואר עם ממוצע 95 מהטכניון ונצליח אותו, אני חושב שגם אני וגם תום, אני... תום
כן, לא, אני מסכים איתך, אבל תשמע, בוא נדבר מבחינה סטטיסטית. כמה אנשים עושים את ה-95 בטכניון או באוניברסיטת
לא,
תל אביב?
לא, אני סתם נתתי מספר.
כן, אבל...
נתתי את המספר הזה כדי להמחיש. בגלל שאנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא יכולים להגיד את המשפט, זה לעשות תואר, אם יש שני מועמדים, אחד עם תואר ואחד בלי תואר, יעדיפו את זה עם התואר. כי זו השוואה לא הגיונית. בן אדם הזה שלא עשה תואר, אז הוא בזמן הזה צבר ניסיון. אם הוא לא צבר ניסיון, וזה...
אני חושב שזה תלוי, זה תלוי, אם משלים לשניהם אין ניסיון, כמובן שיקחו את הבן אדם עם תואר, אבל...
אז בן אדם השני לא זהה אליו.
כן,
אבל... בן אדם הזה שלוש שנים שלמות לא עשה כלום עם החיים שלו, או שלוש שנים לא התקדם פה.
תשמע, אני חושב שהשאלה היותר נכונה לשאול, זה אם יש לך נגיד שתי אנשים בגילי 28, אחד מהם יש לו... נגיד הוא התחיל מוקדם, בסדר? אחד התחיל את התואר בגיל 21, סיים בגיל 24, יש לו 4 שנות ניסיון, ולאחד לשני יש 7 שנות ניסיון. אז אחד עם... ונגיד, אתה יודע, עוד פעם, אני אומר, טכניון זה יחסית קיצוני, אז נגיד אני אקח אוניברסיטת בר אילן. שאלה היא, את מי ייקחו במצב הזה? את מי שיש לו 7 או 4? כנראה שבסיטואציה הזאת, עדיין, למי שיש 7 שנות ניסיון יהיה מועמד יותר אידיאלי, במידה ואנחנו... באמת עשה דברים נכונים, אבל ברגע שעוברים את ה-10 פלוס, אז באמת אין באמת לאף אחד את היתרון.
כן.
לפחות לדעתי, מה אתה חושב?
אז כן, אני חושב שפה זה פשוט תלוי חברה.
אני חושב שמעל 5 שנות ניסיון,
מעל 5 שנות ניסיון.
הערך יורד כבר.
נכון.
חד משמעית, כאילו זה פחות משנה.
נכון. מעל 5 שנות ניסיון, השאלה מאיפה הניסיון נצבר בעיקר.
כן, איפה היית, איפה עבדת, מה עשית בקריירה פתאום, זה פחות משנה השנות ניסיון. ועוד פעם, אני חושב שאני, זה לא שאני לא מעודד אנשים לא לעשות תואר בכלל, אני בגישה הפוכה. אני בגישה שלך, תיכנס לעבודה, תרוויח את הכסף, תשקיע אותו, תשלם, תתחיל את המשכנתא בגיל צעיר, ותיכנס לתואר אחרי זה. זאת אומרת, לך תעשה תואר, אבל תשמע, לא צריך מדעי המחשב.
יאללה, בואו נעבור למיתוס הבא. יאללה, כסף במשרה הראשונה. אנחנו שומעים על זה פשוט הרבה, אנחנו נשמע יועצי קריירה, אנחנו רואים את הטבלאות שכר. אני רוצה לגעת עוד מעט למה לדעתי את טבלאות שכר לא מדייקות בכלל. אבל מה אתה חושב על, על הנושא של שכר בעבודה הראשונה?
אני חושב שאמרתי, כמו שאני אמרתי מקודם, גם בשביל 5,000 שקל ללכת ולעבוד. זה מחזיר את עצמו מאוד מהר כל הסיפור הזה. זה לא משנה, עוד פעם, גם אם יש לך תואר, גם אם אין לך תואר, סבא. גם אם עשית טכניון 95 עכשיו, בממוצע 95, אתה עדיין צריך ללכת ולהתקבל לעבודה הראשונה בכל מחיר. וגם, דרך אגב, גם במהלך הקריירה, באופן כללי, עדיף ללכת למקום שעובד עם טכנולוגיות חדשות ומשלמים לך 20% פחות, מאשר ללכת למקום שמיושן ומשלמים ביותר כסף.
אז אני מסכים עם הגישה, קודם כל. עבודה ראשונה, אין לנו ניסיון, אנחנו צריכים להבין את המעסיקים, לוקחים עלינו סיכון אדיר. עכשיו, יש פה שאלה, יש פה בעמים, יש אנשים שיש להם בעיה בהצגה העצמית שלהם, הם לא יודעים להבחין בניכר לטפל, ומציגים שוב ושוב למעסיקים תמונה מאוד לא אטרקטיבית שלהם, וזאת הסיבה לשכר שלהם. ויש גם מקרים שאין עבודה, המשק במיתון אדיר, הממוצע לא מגיעים איתו למקומות שזה מעניין אותם מספיק, ובמקרה הנוכחי מקבלים הצעות שכר נמוכות. עכשיו, השאלה פה היא פחות שכר ויותר מה נצבור פה. וכאן השאלה מהותית, כי יכול להיות שבמקום אומר לנו שהמשרה היא משרת דיו-אופס, וזה לא משרת דיו-אופס. זאת אומרת, המקום אומר שזאת משרה, שאנחנו מגיעים למשרת דיו-אופס, הרי אנחנו גם ג'וניורים, ואנחנו נגיע למשרה ואנחנו לא נדע שמה שאנחנו עושים הוא לא נקרא בתעשייה דיו-אופס, זה ידפוק אותנו. אז מה שצריך לעשות לדעתי, זה לעשות מחקר מקדים הרבה יותר רציני. צריך להתקשר לאנשים שעבדו בחברה הזאת ולשאול מה תכלס התפקיד, החברה מקדמת, מה התרבות פה. בוא, יש לך עוד שאלות מעניינות?
אני כאילו אגיד לך מה אני חושב שבסוף לג'וניור, הוא צריך לדעת מה הטכנולוגיות ומה השפות, בסדר? אני אומר טכנולוגיות באופן מאוד כללי, להבין מה חזק בשוק וללכת ולנסות להבין האם הוא יכול לצבור את הניסיון בחברה הנוכחית. לא להסתכל בכלל על הכסף. עכשיו לגבי...
Okay, זה מעניין אגב, מה הטכנולוגיות בחברה בתכלס? כי החברה יכולה להגיד שהיא עובדת, לא יודע, עם טכנולוגיה חדשה, לצורך העניין ריאקט, אבל בפועל היא רוב המערכות עובדות באנגולר, והיה איזה פרויקט קטן שהם חשבו עליו לאחרונה בריאקט, והם לא באמת מכוונים ל... לעשות אותו. באמת טכנולוגית זה באמת מאוד מעניין.
זה משהו שחשוב. אני חושב שאין עוד משהו שג'וניור צריך לחשוב עליו. זה לא באמת משנה גם מי עבד, גם אם פיתרו אותו. תשמע, גם אם תעבוד שם 8 חודשים, יהיה לך אחרי זה כאילו, כל כך, יהיה להיפתח לך כל כך הרבה שפע בעולם הזה. ואני חושב שזה יותר כאילו גם להסתכל על אפיקי קידום.
אתה עובד שם ואתה מגלה שרוב הפיתוח הוא פאוור של.
תשמע,
קורה.
וואי, זה מצב בעייתי. אחרי שאתה עובד שם?
אחרי, כן, זה קורה.
תשמע, אני מה שאני עושה במצב כזה, אני הייתי מנסה להגדיל ראש, לעשות דברים מעבר למה שצריך. להגיד, אני מוסיף כך, נגיד סתם, אם לוקח את המקרה של האנגולר, בסדר שזה באמת משהו שהיה רלוונטי לפני 5-6 שנים, היום הריאקט עובד מאוד חזק, אז תשמע, צריך לבוא ולהגיד, תקשיב, אני מוכן על הזמן החופשי שלי לבוא ולכתוב פרויקט בריאקט. בסדר? לבוא, לשבת, ללמוד, לקנות את הקורס ביודמי, לראות את הסרטונים ביוטיוב, זה ישתלם לטווח האורך. כן, ואז אחרי זה, אני אשכרה עשיתי משהו בעבודה שקשור לריאקט, אז אני כותב שכן, עבדתי בריאקט ובאנגולר. תשמע, וזה נותן לך את המקפצת מדרגה. אני הרבה פעמים הגדלתי ראש בעבודה שלי, כדי לעשות דברים שאקסטרה. בסדר? כי זה בסופו של דבר מה שקידם אותי. כאילו, וזה, זה אגב, כאילו, מה שהרבה אנשים לא מבינים. נגיד סתם, וקום לכתוב סקריפטים בבש, בסדר? אז כתבתי בפייתון, כתבתי אוטומציות לכל מיני תהליכים. ואז אחרי זה באמת סיפרתי, כאילו, ברעיון לעבודה הבא, סיפרתי באמת מה עשיתי, כאילו, וזה באמת נתן את ה... זה נותן את הרושם הזה. כי בסוף שמסתכלים על בן אדם, נכון, יש את האימור.
תסתכל אחרי למצב.
כי בסוף שמסתכלים על בן אדם, יש לך את האימור, יש לך את האימור עליו, נכון? אבל מה שמחפשים זה בן אדם שרוצה לעבוד ושהוא רעב להצליח, הוא רעב ללמוד. זה מה שאני חושב.
אז אני מסכים, וזה לדעתי גם הדרך הכי טובה להתקדם בעבודה, זה לקדם מבפנים. זה אגב משהו שמוביל להתקדמות פנימית, אבל גם אם אנחנו נפלנו על עסק שלא מבין את הפוטנציאל שלנו, אנחנו צריכים להבין במצב כזה, זה שזה לא משנה מה, זה עזר לנו. יהיו לנו המלצות טובות, ואנחנו גם נוכל, אנחנו גם פרקטית נלמד מזה. יראו ברעיון שאנחנו טובים. זה יורגש.
אני רוצה לציין שאני נגיד שעבדתי בתחילת החברת שרתים, זה מצחיק, אבל כל האנשים שהיו שם, הם אחרי זה הפכו להיות אנשי דאב-אופס. כאילו, כולם. אחרי זה אמדוקס, קלצ'ורה, כאילו, לא עולה לי עכשיו עוד שמות, אבל אנשים שאני עדיין בקשר איתם.
חברות טובות אפילו.
אימפרווה, כאילו. ובתכלס, אם תשאל אותם, אתה יודע, דיברתי עם כל אחד ואחד מהם, הם אמרו שכאילו, הניסיון לפני זה, הוא לא היה כל כך רלוונטי. אז זה עוד יותר הנקודה הזאת, שזה יותר כאילו, אנשים מפחדים להעסיק אותך, כי הם כאילו לא רוצים להמר עליך. אבל ברגע שהם רואים שיש הימור, שמישהו נתן לך את הניסיון, אז הוא אומר, אוקיי, תקשיב, יש פה משהו מעניין. שווה לשים את הכסף על הבן אדם הזה. וזה מה שמשנה. בואו נדבר על המיתוס הבא.
יאללה. זמן חיפוש עבודה. אז...
זה ממש משתנה.
נכון.
אני חושב שזה תלוי בכמה אתה רעב. יש הרבה מאוד דרכים להשיג רעיונות עבודה. אני חושב שאתה צריך לתת הרבה, כאילו, היום מה שאני הייתי עושה, זה נותן הרבה מאוד ערך. מוסיף כל מיני, נגיד אם אני עכשיו מפתח פרונט-אנד, אני מוסיף את כל הראשי פרונט-אנד שיש קיימים בלינקדאין. אני מתחיל לכתוב מאמרים על איך נגיד עושים, נגיד, הוק בריאקט. סתם, אני כאילו, לפעמים אני פחות מפתח, כאילו, אתה יודע, כל מיני, נגיד, קונספט, נגיד כל מיני פונקציות חדשות בג'אבה-סקריפט ודברים כאלה. וגם הייתי מוכין על עצמי איזשהו פסקה כזאת, ושולח למלא אנשים בפרטי. בסוף, אתם צריכים בן אדם אחד שיתחבר לסיפור שלכם ויגיד לכם כן. ותשמע, כאילו, עוד פעם, אני יכול להגיד לך שיש אנשים ש... כאילו, מה, ואני אשלח, זה יסגר לי דלתות. זה לא סוגר דלתות. אני יכול להגיד לכם שאני דיברתי עם אנשים לפני 4 שנים, והיום כאילו, תשמע, היום הם בכיף ראיינו אותי עוד פעם. דרך אגב, גם אם אתם במהלך הקריירה, זה שלא התקבלתם למקום עבודה לפני שנה, זה לא אומר שאתם לא רלוונטיים השנה הזאת.
כן. אני רוצה באמת לגעת באמת בסיבות לדעתי לאנשים האלה שלוקח להם 2 למצוא עבודה. כן, יש כאלה. ויש כאלה גם שהם בוגרי תואר ולוקח להם 2. אני אגיד יותר מזה, יש כאלה שלוקח להם יותר מחצי שנה ויותר משנה בתקופות הצמיחה שהם בוגרי תואר. בואו נסביר את הסיבות. הסיבה הראשונה זה באמת לא רעב מספיק. סיבה שנייה, לא בונה הזדמנויות. מה זה לבנות הזדמנויות? זה יש לכם, מישהו פרסם בלינקדין, משרה רלוונטית, אתם במקום לפנות אליו, לפנות לאנשים בחברה, לדבר עם הבן אדם, למצוא לגלות שבתוך התואר שלכם, בשנה שלכם, יש מישהו שעובד באותה חברה בדיוק, אתם שולחים את זה למייל הגנרי של הגיוס. אז אתם אחד מאוד הרבה קורות חיים, במקום להיות הקורות חיים הראשונים שנקראים על ידי חבר שלכם שכבר עובד שם. זה גם דבר שקורה הרבה, כי חברות גדולות, יש לכם חברים, או חברים של חברים, או חברים של ההורים שלכם שעובדים בהם.
אז אני אתן לכם יותר מזה, כאילו, נגיד שאני נגיד לצורך העניין, שחיפשתי לך, לפני שהתחלתי לעבוד במקום עבודה הנוכחי שלי, ניסיתי להתראיין לפייסבוק. מה עשיתי? הוספתי איזה מהנדס תוכנה. אמרתי לו, אחי, אתה יכול לשלוח את הקורות חיים שלי? זה כאילו, זה תכלס הדברים האלה הם הכי פשוטים שיש. פשוט רואים שמישהו עובד בחברה, מבקשו שיעביר את הקורות חיים בשם שלכם. מבטיח לכם ש-99% מהאנשים יגידו לכם שאין להם בעיה.
נכון. ובסוף זה גם באמת עניין סטטיסטי, לדעת לשלוח. אני מאמין בלקחת את זה צעד קדימה. יש דבר כזה לייצר תקן. לחברה אין משרה, והיא פשוט מחליטה בשבילכם להקים משרה כזאת. זה קיים בעיקר בסטארט-אפים, אני אגלה לכם סוד. בתקופות האלה של הצמיחה של חברות, התראינו אנשים לא רלוונטיים למשרה. משרה עם 5 שנות ניסיון, בא בן אדם עם 3 שנות ניסיון, ועכשיו, אני אגיד לכם יותר מזה, גילו שה3 שנות ניסיון שלו לא רלוונטיות בכלל, אבל ראו בן אדם עם ראש גדול, ואמרו, תשמעו, ואחרי כמה זמן פנו לבן אדם, אמרו לו, תשמע, החלטנו להכניס אותך על תקן ג'וניור. הנה, נבנה תקן, זה דבר שפשוט קורה כל הזמן. זה קרה כל הזמן, וזה פשוט יכול לקרות גם לכם, בתהליך קצת פחות מקובל. אתם פונים לאנשים מספיק, לאנשים שיכולים לבנות את התקן עבורכם, ומציעים להם הצעה. ולהצעה הזאת הם יכולים להסכים ולא להסכים. ההצעה הזאת צריכה להיות כמה שיותר מדויקת וקונקרטית, מה אתם יכולים להביא. לצורך העניין, אם אתם מגיעים, הם רואים סטארט-אפ שהחלק החלש בו זה פרונט, וזה הדבר הכי פחות חשוב בו, וזה דבר שהם לא יגייסו אליו עובד, מפתח סיניור, אז אתם יכולים להגיד, אנחנו נהיה מפתחי פרונט, ואנחנו ניקח על עצמנו את כל מה שדרוש כדי לפתח פרונט, אנחנו פשוט, ואנחנו ניקח עוד משימות חוץ מזה, והציפיות שכר שלנו נמוכות. הנה זה, בניתם פה הצעה. אתם תפנו למספיק חברות עם ההצעה הזאת, ותגידו בדיוק, ותהיו מדויקים שזה בדיוק מה שחסר להם, זה בדיוק הסטק הרלוונטי, אתם תגלו שהיום מפתח בק עושה את זה, ואתם תשחררו ממנו את זה, מדהים. עשיתם פה עבודה, הצעתם פה ערך.
אני גם חושב שבעיקר אני מדבר למפתחים עכשיו, זה שבמידה ועוד פעם, לכו תיקחו פרויקטים של פרילנס בהתחלה, לכו תעשו פרויקטים לאנשים, תחפשו בפייסבוק, בפייבר, באפוורק, לא חסר מספיק, שבסופו של דבר אתם רוצים להראות למעסיק שמישהו שילם לכם כסף על משהו. אז המשהו הזה חייב להיות איפשהו, הוא לא חייב, הוא לא יהיה מושלם, סביר להניח, אבל הוא יהיה ברמה מספיק טובה שוואלה, תשמע, אחי, הבן אדם יש לו יוזמה. זה גם עוד נקודה טובה.
חד משמעית. הדבר הבא, הסיבה הבאה שאני מוצא שאנשים לא לוקח להם הרבה זמן למצוא עבודה, משהו משותף לאנשים שאני הכרתי, שלקח להם זמן, זה אנשים עם קשיים אישיים, שפשוט מונים מהם. מונים מהם לשווק את עצמם, מונים מהם להציג את עצמם, מונים מהם לעשות עם עצמם דברים, לכתוב כל מיני לכתוב על עצמם בקורות חיים. ואני באמת חושב, תקשיבו, זה לא בושה לקחת אימון אישי, רגשי, פסיכולוגי, קחו. אם זה מה שאתם צריכים, ואתם מרגישים שאתם מגיעים לרעיון עבודה, ואתם מפחדים מהצל של עצמכם, ואתם מפחדים מהמראיינת, קחו את זה.
כן, אני מסכים, אין לי מה להוסיף בדבר הזה. אני חושב שצריך אומץ, באמת כדי לבוא ולהתראיין, זה גם מפחיד, זה לא קל. אבל שאתה תסתכלו על זה עוד כמה שנים, אתם תגידו שזה חד משמעית שווה את זה.
נצלה פה משהו נוסף. לימוד עצמאי.
אז תשמע, זה חד משמעית לא מתאים ל-98% מהאנשים. צריך משמעת ברזל לזה. אני חושב ש... תשמע, לימוד עצמאי טוטלי לבד זה קשה. זה נותן לך נקודות זכות, כי אתה בסוף יודע להתמודד עם אתגרים לבד, אבל זה... בהסתכלות לאחור זה לא היה צעד חכם לעשות את זה. פשוט זה מה שהיה נראה לי נכון. ואתה צריך גם לדעת, אתה צריך להכיר את עצמך, להבין אם זה מתאים לך. שאתה לומד את היסודות, כן?
אני מציע בכל מקרה, בן אדם שבוחר לא לקחת קורס, שיקח שיעורים פרטיים, לדעתי אגב זה הצעד הכי טוב, זה לקחת בן אדם שעובד בתעשייה, אם לוקחים קורס, אז לקרוא על המרצה רגע, לראות מה הוא עשה, באיזה חברות הוא עבד, אם הוא עבד בתעשייה, מאוד עקרוני. יש קטע כזה של קורסים, מעניין אותי מה אתה חושב על זה. אחד מהקורסים המפורסמים בשוק, אוקיי, mm-hmm. יש כמה קורסים המפורסמים בשוק, זה לא, אפילו לא המציא את זה, בוגרי קורס מצטיינים יכולים לקבל את האופציה ללמד.
זה קורה, אני יודע איפה זה קורה. ללמד או לתרגל? יש הבדל. כי אז... אני יודע למקומות שיש מתרגלים שם. ללמד זה סיפור אחר לגמרי.
אז אני מכיר מקום גם שמלמדים בו. מה, זה עדיין
תשמע, זה בעיה. תשמע, זה תלוי אחרי כמה זמן. אם אתה אומר לי כאילו, וואלה, הוא לא מצא עבודה והוא מלמד, זה גרוע. אם אתה אומר לי, תשמע, הם פנו אליו אחרי שנה וחצי, והוא כבר עובד, והוא כבר מבין עניין, זה סבבה. אבל אם זה בן אדם שכאילו פשוט היה מצטיין בקורס ולא מצא עבודה, והוא בא וללמד שם, זה מאוד גרוע, לדעתי.
אז אני באמת אומר, תקראו על מי שמעביר לכם, קורסים הם אחלה, אבל לזכור, הם אחלה לא בגלל התעודה שלהם. התעודה לא מעניינת את התחת, באמת.
תשמע, אני גם אגיד לך את האמת, אני לא חושב שאתה צריך להיות מגה סיניור כדי לדעת להכניס מישהו להייטק. כאילו, בסוף, כאילו, גם זמן זה לא כל כך פקטור בתעשייה, כן? כי אתה יכול שיהיה לך מישהו עם 3 שנים והוא תותח, ומישהו עם 10 שנים והוא פשוט... זה קורה.
בעיה, אתה צודק.
זה קורה הרבה מאוד.
אתה צודק פה פרקטיקה. אבל א', אני חושב שאתה יכול לחשוב על כמה דוגמאות במציאות של אנשים עם כמה שנות ניסיון שלא יודעים הרבה.
כן.
כן, אתה יכול לחשוב על כמה.
יכול.
יכול.
כן.
ובסדר, הם מוצאים עבודה. אי אפשר להתווכח עם זה.
כן. לא, אבל אני אומר שכאילו, כדי להכניס מישהו להייטק, אתה לא צריך שיהיה לך 20 שנות שנה ניסיון. כאילו, זה לא...
להכניס נכון.
להכניס, אתה מספיק שיש לך אפילו 2 באמת אני אומר ככה, שאתה מבין ואתה עובד באמת, וכאילו עברת מקום עבודה אחד, ואתה מסתדר. זה גבולי מאוד, אבל אפשר, כאילו, צריך להסתכל שהבן אדם עובד, ונמצא איפה שאתם רוצים להיות. זה לדעתי הכי חשוב שיש. בסדר? נגיד דייל, צורך עניין. תשמעו, עבד בהרבה חברות, עבד בסייבר סיזן, באידוק, שזה חברות שהן מאוד 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 נחשבות, בנובל, שזה, כאילו, עוד פעם, אני חושב שרוב האנשים היו רוצים להגיע לחברות הזה, נכון, זה לא פייסבוק וגוגל, אבל פייסבוק וגוגל זה חברות שא', תהליך מאוד ארוך מייגע.
חברות ענק, אני האמת שאנשים... גם לא כזה רציתי לעבוד ב...
כן?
כן, האמת, באמת אגב.
לא, אני יכול להבין, זה להיות קצת, בורג במערכת, במקום מסוים. אתה כן רוצה שהכל שלך יישמע.
בדיוק. בואו נצלה את הדבר הבא, כי אנחנו צריכים עוד מעט לסיים. אוקיי. זה דבר שחוזר על עצמו הרבה, נושא קורות החיים בעברית או באנגלית.
ב-90% מהפעמים אני אגיד אנגלית, ב-10% מהפעמים אני אגיד עברית. עברית, למה? כי יש לך נגיד כל מיני, נגיד חברות, נגיד ישראליות, נגיד, לא יודע... סתם, יש לי חבר, נגיד שהוא פול סטאק באיזה דואר או בעיתון מסוים, אני לא זוכר אפילו, במשהו ג'רוזלם פוסט, נראה לי.
ג'רוזלם פוסט זה באנגלית, אני מאמין ש...
אז אני לא יודע, אני יודע שהוא כתב, הוא שלח בעברית את הקורות חיים. אני לא זוכר בדיוק את השם של החברה, אבל כאילו זה פחות, אני פחות הייתי מתעכב על זה, כי פשוט הייתי מגיש באנגלית וזהו. אם אתה שואל אותי את הדעה הכנה שלי, אלא אם כן, אתה יודע, אתה מתראיין לשבק.
בדיוק. אז זה הנקודה שלי, זאת הדעה שלי. אז האמת שיהיו כאלה שיפסלו אתכם על שליחת קורות חיים בעברית במקום באנגלית, אני כבר אגיד. וההפך יקרה פחות. אבל אם אתם שולחים לחברה מאוד ישראלית, תשלחו, זאת אומרת, מגזר ציבורי למשל, תשלחו בעברית, תעשו לעצמכם טובה. או חברה ישראלית עם לקוחות ישראלים בלבד, ואישי קצת ותיקה, יד שתיים, זאפ, קונים בו, יש עוד חברות ישראליות בלבד, כל מיני אתרי דרושים. חבל לפספס הזדמנות או אופציה בגלל זה. כל מקרה אחר לשלוח באנגלית. אם אתם רואים הזדמנות כזאת של משרד ג'וניור, ויש לכם קורות חיים רק באנגלית, תשלחו את זה וזהו, אל תתעכבו על לתרגם. ואני אגיד עוד משהו, במקרה דווקא משהו שאני רואה אותו לא מעט, אנשים עם הרבה ניסיון שולחים באנגלית, כי פשוט שולחים בתקופה הזאת קורות חיים בעברית הרבה פעמים, כי זאת פעם הייתה נורמה. זה רק מלמד שזה שאלה של נורמה, של תקופה, קשקוש. אבל באמת, אבל לא... בואו, אל תהיו אלה. טוב, אני חייב לדבר על נושא הניסיון, כי אתה כבר הזכרת אותו. אנחנו... אז כי זה מיתוס ולא מיתוס בו זמנית.
אוקיי.
מה דעתך על ניסיון? חייבים ניסיון כדי למצוא עבודה.
זה סוג של פרדוקס, כאילו, נראה לי. יש מי שאומר לך שחייב ניסיון, אז אוקיי, אז איך אנשים נכנסו להייטק מלכתחילה?
נכון, קודם כל.
כאילו, מה בקודם, הביצה או תרנגולת? אני חושב שלא צריך ניסיון. אני חושב ש... איך אתה יכול להשיג ניסיון? תשמע, גם האדם בלי תואר, אז צברת ניסיון בתיק עבודות. זה לא באמת ניסיון, כן? כאילו, עד שאתה לא בא ומלכלך את הידיים במקום עבודה, ומסתבך ונשאר עד 10 בלילה לעבוד, זה לא באמת, זה לא באמת ניסיון. אז לא צריך ניסיון כדי למצוא עבודה.
אז קודם כל אני מסכים, עובדתית, יש אנשים שמצאו עבודה בלי ניסיון. ניסיון הוא הפחתת סיכון משמעותית למעסיק. בעצם אתה, הבן אדם עשה את, את הדברים שדרושים כבר במקום אחר, יהיה לו קל יותר לעשות את זה גם פה. אחלה מגניב. אבל אני אגיד את הצד השני. א', אנחנו יודעים שיש אנשים גרועים, שנמצאים בחברות והם פשוט לא נפלו על במקום הזה של להיות מפוטרים. הם סך הכל עושים את העבודה והם בסדר, אבל לוקח להם זמן ללמוד. וזאת אומרת, ניסיון זה באמת חשוב, באמת חשוב, ולומדים ממנו, אבל יש אנשים שהם על ההתחלה, הם במקום הזה של שהם תוך חודש חודשיים יקפו בן אדם עם שנה שנתיים ניסיון. יש הבדל בין ניסיון בחברה אחת לניסיון בחברה אחרת. יש הבדל, יש הבדל אישיותי. אני יכול להגיד לכם שעבדתי בחברה מאוד, באחת מהחברות הגדולות בישראל. היו שם הרבה עובדים בינוניים, והיו כמה עובדים שהם שם שנים, והם לא רק שם כשנים, הם גם תמיד לוקחים את העבודה הביתה, והם מטורפים, ותמיד לומדים את הטכנולוגיות הכי חדשות, והם תמיד משתפשפים, והם לא רק תחזית הטכנולוגיה, הם לומדים הכל. אז הניסיון הוא חשוב, אבל אפשר לנצח גם בן אדם עם ניסיון.
נכון. יש לי שאלה אליך. מה אתה חושב על יועצי קריירה שכותבים קורות חיים לאנשים בתחומים שהם לא עבדו בהם?
זה מגוחך. הם יכולים רק לשחק שבצנה. הם יודעים את הפורמט של קורות חיים, הפורמט שאפשר להוריד באינטרנט. תשאלו כמה עובדים בתעשייה, והם יגידו לכם באופן כללי, הקורות חיים האלה נכונים או לא נכונים, גם אם הם לא עובדים בתחום, בדיוק כמו שיועצי הקריירה עשו. אבל הם יפספסו את המהויות. חוץ מזה, בואו נחשוב על הסיטואציה הבאה. מישהי עם תואר מתקדם בפיזיקה, שלא מכירה את השוק בכלל, 10 שנים לא חיפשה עבודה, והיא רצתה, ומה שמעניין אותה זה פיזיקה, והיא שמעה שהמשרות שלה זה משרות פיתוח תוכנה. אז היא עושה כאן טעות קריטית, יועצת קריירה שלא מכירה את התחום תלך עם זה, אבל מישהי שלמדה איתה את התואר, תגיד לה, תקשיבי, את מטומטמת, אני עובדת באפל, אני מהנדסת אופטיקה במחלקת עדשות, השכר בממוצע במשרה הזאת זה 100,000 שקל. אז זה העניין שמפספסים פה. יש פה מהויות של התפקיד, זה ניואנסים שגם בן אדם בתפקיד ליד לא יכיר. זה הסיפור פה. אי אפשר, למעשה, ייעוץ קריירה זה לא... זה מצריך היכרות גם עם, עם החברות, גם עם התפקידים, וגם עם, איתך, וגם עם מלא דברים שאין סיכוי שיש לה גישה לדאטה הרלוונטי.
אני חושב שכל האנשים שהם יועצי קריירה, זה נחמד בקטע של לבוא ולייעץ, אבל לבוא ולקחת עצות פרקטיות במישהו שלא היה בתפקיד שלך, ולא היה במקום שאתה רוצה להיות בו, זה קצת מגוחך. בסוף. אז אומרים אתכם, כאילו, קחו עצות, אבל כבדו וחשדו.
יפה. אני אגיד כמה דברים שבהם יועצי קריירה יכולים מאוד לעזור. בניית הלינקדין, ההבנה שאתם יודעים לספר על עצמכם, להציג את עצמכם, הכנה לרעיונות HR. בקורות החיים יכולים לראות מלמעלה, אבל הירידה לדקויות הם לא יכולים לרדת. לייעץ על המקצוע הכי ספציפי הם לא יכולים. הם יכולים להגיד, תשמע, אני יכול היה להבחן אותך ולזהות שאתה בן אדם מאוד טכני. תשמע, סבבה. אבל להגיד את המקצוע הספציפי, את ה... אתם יודעים מה? אפילו שכר, אני אגיד לך, האמת זה נקודה שלא דיברתי עליה עכשיו, אבל שכר זה אחד מהדברים שהכי קשה להעריך אנשים בהם, בטח עם ניסיון, או אנשים עם ניסיון ליד, אבל זה, הם לא יכולים, כן.
אני חושב שהנקודה שאני רוצה לגעת, אם היועץ קריירה היה HR, שייעץ לך על רעיונות HR, אם הוא לא היה HR בעצמו, שלא ייעץ לך על זה. כאילו, זה נקודה היא שמאוד, תשמע, בסוף כל הייטקיסט יודע להתמודד עם הרעיון HR, אוקיי? זה נקודה שמאוד חשוב לי להתעכב עליה. אל תיקחו עצות ממישהו שהוא לא היה, הוא לא היה במקום הזה. בסדר?
עוד נקודה, זה עצות פרקטיות, לא עצות, אפילו אימונים פרקטיים. זאת אומרת, אם אתם יודעים שהבעיה שלכם היא אנגלית, ואתם רוצים להתכונן לתפקידי customer success, מהמם, יאללה, תקחו שיעורים באנגלית. אבל לא צריך יועץ קריירה שמתמחה בתפקידי customer success. אתם יודעים מה, אתם יכולים, אבל אלא, אתם יכולים רק אם הוא באמת עשה את התפקיד הזה. אוקיי, אז נגענו בנקודה הזאת. אנחנו ממש ככה בסיום, תיק עבודות.
טוב, בקצרה ממש, אל תעשו 20 מיליון פרויקטים, אל תלמדו 20 מיליון שפות. דיברתי עם מישהו שסיים קורס באחד מהמכללות הנחשבות, והוא שנה וחצי למד 5 שפות שונות. אל תעשו את הטעות הזאת. קחו שפה אחת, JavaScript או Python, לדעתי, תתפקסו עליה, תעשו framework עליה, תבנו פרויקט גדול, ביג, ורוצו עם זה. לא צריך ללמוד מלא שפות, הכל אותו דבר, הסינטקס רק משתנה.
נכון, המטרה שלכם זה לכתוב בשפות האלה. עכשיו, אני רוצה לדמות את זה רגע לעולם תוכן אחר. נניח שאתם מחפשים שיפוצניק, ואתם תתקשרו לשיפוצניק והוא יגיד לכם, ואתם תשאלו אותו מה הניסיון שלך. אני עשיתי המון פרויקטים עם אברג, השתמשתי עם פטיש, אתם תצחקו לו בפנים. אני רוצה לדעת מה תכלס עשית. מה, אתה יודע לעבוד עם מקלחות, או אני לא יודע מה מחפשים כשמחפשים שיפוצניק. אבל בוודאות לא מחפשים את הדיטיילס האלה. מה שיותר רלוונטי זה עם איזה אתגרים נתקלתם בפרויקט, כי בשביל האתגרים האלה הייתם צריכים להשתמש באותם כלים.
זה מדויק. עוד משהו חוץ מזה, אמרתי, לכו תחפשו, תעשו לדברים אנשים בחינם, כאילו, מישהו עכשיו, אם אני עכשיו מפתח פרונטנד, מישהו צריך עזרה, אז ללכת לבוא ולעזור לו, לתרום לקוד פתוח. תחפשו פרויקטים שמעניינים אתכם, באמת. תפרסמו, תשווקו את עצמכם, ויהיה בסדר.
יהיה בסדר. גם עכשיו.
כן.
יאללה.